חלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד מבלי להתערב בין העמים, בין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. קרחה דקול הבא, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד. התורה כולה שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חייה את הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא התריס בפני הפירודים. מכל שינויי הדעות והדפוסים בכמה עניינים רוחניים וחומריים מופיע על ידה הטוב הכללי שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה. מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה, כי דאמרה ברוריה למינה, רוני הכרה שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו, שריבוי הכוחות יפהו לאומה והתאחדם בשורש קיומה בתורה. עם ישראל, בכוח הסגולי שלו, למדנו שכנסת ישראל היא תמצית כל ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפעה הסגולה הזאת באומה הישראלית. עם ישראל בעצמו יש בקרבו את הכוחות שיש בכל העמים. השם סידר 70 אומות בעולם. בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. 70 נפש של אבותינו הם היסודות, השורשים של כל 70 האומות. כל אומה יש לה שליח משלה. יש במדרש רבה, פרשת נשא, שיש 70 שמות לקדוש ברוך הוא. יש לנו 7 שמות שאינם נמחקים. ויש 70 שמות שאפשר למחוק אותם, אבל כולם הם שמות אלוקיים. מתוך ה-70 שמות האלוקיים נמשכים 70 מלאכים, שרי אומות, ולמטה בעולם שלנו יש 70 אומות. וכל מלאך, אין מלאך נכנס לשליחות של חברו. אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כל מלאך יש לו את השליחות שלו. זה בכללות. אבל כמו שהזכרנו שעם ישראל הוא מקבל את כל הבחינות כולם, כי עם ישראל הוא מה שכתוב בהנחל עליון גויים יצב גבולות למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. עם ישראל הוא חלק של השם, כמו שמביא הרמב"ן בפרשת חרימות, סוף פרשת חרימות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סידר לכל אומה ואומה שר, וכל שר, כל מלאך ממונה על אותה אומה שהיא שלו. וכמו שנזכר בדניאל, ושר מלכות פרס בא אצלי, שר מלכות יוון, כל אומה יש לה את המלאך שלה. וישראל לא מינה עליהם שום שר, אלא לקח אותם לחלקו, חלק השם עמו. על ישראל הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו. מתוך כך ישראל בעולם הזה, כמו ששם השם למעלה הוא השורש של כל השמות, יש לנו 70 שמות, 70 שמות שהם גם נמחקים, אבל הם 70 שמות קדושים. מעליהם יש 7 שמות שהם השורשים של כולם, שהם 7 שמות שאינם נמחקים. השורש של כל השמות, שם י' כ' ו' כ', זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זה השם שאסור לנו אפילו להזכיר, מותר לנו רק לחשוב עליו. הוא השורש של כל השמות, ושם נמצא השורש של עם ישראל. עם ישראל הגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל היו 7 אומות. ארץ ישראל היא היסוד של כל ארצות העולם, אז כאן היו 7 אומות. עם ישראל בעצמו הוא כנגד שם שמיים, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ומתוך זה, כמו שלמעלה מתוך השם הקדוש נמשכו 7 שמות שאינם נמחקים, מאותם 7 שמות מאותם שבעה שמות נמשכו 70 שמות, מאותם 70 שמות נמשכו המלאכים ואומות העולם, אבל השם, השבע שמות הקדושים כוללים את כל 70 שמות, כי הם מקור הקודש, הם שבע שמות שאינם נמחקים. השם הגדול בעצמו הוא כולל את כל השבע, הכל יוצא ממנו. כל שבעת השמות הם נמשכים משם הוויה. רק לדוגמה, הן שם יוד קה וו קה, כמה הגימטריה שלו? 26. כמה זה 26? קף וו, נכון? כשכותבים קף וו, אז זה קף פה וו וו, נכון? תסתכלו על האותיות, אז האותיות הפנימיות הן פה וו, נכון? יש קף וו, אז הפנימי, החלק הנסתר זה הפה וו. פה וו זה גימטריה של שם אלוקים. רואים ששם אלוקים, המקור שלו זה בשם הוויה. כל השמות, כל השמות הקדושים מקורם בשם הוויה. ולמטה, חלק השם, חלק השם הקדוש, זה ישראל. ישראל הם אומה אחת שהיא לא בתוך השבעים אומות, אבל היא כוללת בתוכה את כל הכוחות של כל השבעים אומות. כל אומה ואומה קיבלה איזה ייעוד, ובשביל זה יש לה מלאך. למלאך יש שליחות, כל מלאך יש לו שליחות שבשביל זה הוא נברא, לכן הוא נקרא מלאך, הוא שליח אלוקי. מלאך של חסד, מלאך של דין, מלאך של ארץ, מלאך של שמיים, מלאך של בני אדם, מלאך של דומם, של צומח, חוץ מהמלאכים הפרטיים שאין לך כל עשב ועשב שאין עליו מלאך שהוא מכה בו ואומר לו גדל. אבל יש מלאכים כלליים, ואותם השבעים המלאכים, כל מלאך יש לו את השליחות שלו. בעם ישראל יש ריכוז של כל המלאכים, ולכן כל הכוחות שיש באומות, כל הכישרונות שיש בהם, נמצאים בתוך ישראל. כן. לא מצד השורש, מצד ההופעה. כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, בית המקדש לא בנוי, ואין לנו נבואה, ורוח הקודש לא מהירה בתוכנו בשלמות, אז אנחנו יוצאים לגלות, ואז יש לנו קשר עם אומות העולם, ואז אנחנו שואבים מתוכם את מה שחסר לנו. משלימים את עצמנו במה שנחסר. אבל כשישראל במקור שלהם, במקור שלהם הכל נמצא שם. כן. איך? כן. אז גם לישראל יש שר. כן. יש שר ארצי שגם לפי השם שלו, אתה רואה, מי כאל. אין כאלוקים. שזה השם שמאיר על ישראל. אבל בעצם כשישראל נמצאים, בפרט בארץ ישראל, אז גם לא מיכאל, אלא הקדוש ברוך הוא. והנה השם ניצב עליו. כן, אצל יעקב אבינו. לא מלאכים. יש לפעמים שישראל יורדים, הם לא במעלה שלהם, אז על המצב הזה נאמר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. אבל שישראל במעלה שלהם, כמו שהיה אצל יעקב אבינו, והנה השם ניצב עליו, אז כתוב במדרש, כמו אמא שנמצאת ליד הבן שלה, שלא נותנת ליתושים להתקרב. היא שומרת כשהוא ישן, שלא יתקרבו בעלי חיים, שלא יבוא מישהו להפריע. כן. אז בישראל יש ריבוי של כוחות, וזאת מעלה. אבל מצד שני, זה גורם גם למחלוקות. זה גורם ליצר של פלגנות שקיים בעם ישראל, שלא קיים בשום עם. וזה יכול להיות גם מכה גדולה, זה מסוכן. אין מחלוקות ופלגנות ומפלגתיות. איך מטפלים בדבר הזה? השורש שלו הוא טוב. זה מראה שיש לנו הרבה כוחות. וכל כוח רוצה לעמוד בפני עצמו, הוא לא מוכן שיתשתשו אותו. לכן הוא נלחם נגד כל הכוחות האחרים. אבל זה מסוכן. איך עושים ליישב את זה? מה עושים לתקן את זה? כשאנחנו מסתכלים על המלאכים, יש 70 מלאכים. נאמר על המלאכים, עושה שלום במרומיו. אצל הקדוש ברוך הוא, כשהם נמצאים, כולם באים לעשות את רצונו. וכיוון שכולם מתבטלים אליו, אז אין ביניהם מאבק. שר של אש ושר של מים יכולים לעבוד ביחד, כי הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. למטה, כל אחד בפני עצמו, רחוקים מריבונו של עולם, כל אחד רוצה לבטא את עצמו. אז הוא נלחם בכל מי ששונה ממנו. אבל ליד ריבונו של עולם, הוא זוכר שקודם כל הוא העבד שלו. וכאן נמצא ריבונו של עולם. ולידו אין פוצה פה ומצפצף. ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. גם השטן עומד בשקט. גם הוא בא לקבל הוראות. והשם מדבר עם כולם. השם פונה לכל בני האלוקים ומדבר עם כולם, כל אחד נותן לו כוח לשליחות שלו, ושואל אותו, מה עשית? מאין באת? לאן אתה הולך? מה עשית? וכל מלאך ניצב על עומדו ובא להגיד, כן, והנה המלאך הדובר בי, כן, וישו המלאך הדובר בי בספר זכריה, שם כתוב, והנה הוא אומר, עשיתי כאשר ציוויתני. המלאך חוזר, עשה את השליחות, בא לתת דין וחשבון. גמרתי את העבודה שלי. בלי זה הוא לא יכול לחזור. כן, מלאך קיבל הוראה, הוא צריך לחזור. כן. אז מה מאחד את כולם? העמידה לפני הקדוש ברוך הוא. זה דומה למצב של הגוף שלנו. בגוף שלנו יש לנו איברים שונים. שלכל אחד יש את הכוחות שלו. יש העיניים, שהכוח שלהם זה ראייה. יש האוזניים, שהכוח שלהם זה השמיעה. ויש המוח, שהוא מבין, והוא חושב. ויש הלב, הרגש. יש כמה צדדים שלכאורה, כל אחד יש לו את הכיוון שלו. מה עושה את כולם לאחד? כשיש נשמה אחת. כשיש נשמה והיא מהירה, והנשמה היא גדולה מאוד, אז היא משתמשת במוח לחשוב מה שהיא רוצה שהוא יחשוב, ובעיניים לראות מה שהיא רוצה שהוא יראה, והאוזניים לשמוע מה שהוא צריך לשמוע. היא לא תיתן לשמוע ניבול פה, ולשון הרע, ודברים אסורים, ולא תיתן לראות דברים שלא צריך לראות, רק מה שהיא רוצה לראות. ואז כל הגוף משתף פעולה. ואז אין כאן מאבק בין הראייה והשמיעה שהעיניים יכולות להגיד, כן, אתה אומר שהאדם הזה הוא רע, אבל אני ראיתי שהוא נחמד. יש כאן נשמה והיא קובעת. היא קובעת מה טוב ומה רע, והכל מתנהג על פיה. אין ויכוחים. אין ויכוח בין האוזניים לעיניים, לרגש, שהרגש יבוא ויאמר, אמרת שכעת שבת, אבל צריך לשמוח, אבל אני עצוב. אם יש אור של הנשמה, הנשמה מהירה. זה גם שמיים, אותי ערפל, מפיקים אור נעים. אין ערפל. הכל טוב, הכל אור. ושיש נשמה, והנשמה חזקה, הכל מתאחד. הנשמה של ישראל היא התורה. כשקשורים עם התורה, כל המחלוקות מתבטלות. כולנו כפופים לתורה. ותורה כשבתוכה רואים את שיוויתי השם לנגדי תמיד. כשבתורה אני לא בא להראות שאני חכם והשני פחות ממני ואני הבנתי יותר טוב ממנו, אלא אני לומד תורה לעשות את רצון השם. וגם החבר שלי לומד תורה לעשות את רצון השם. אני בריאה וחברי בריאה. אני איני מתגדר במלאכתו, הוא אינו מתגדר במלאכתי. אני הבנתי עם נקודה מסוימת, הקדוש ברוך הוא נתן לי שליחות, גם לו הוא נתן שליחות. אני משתדל להסביר את הדברים, אבל לעשות את רצון השם, לא את רצוני. לא להראות שאני צדקתי, האני שלי הוא העיקר, אלא אני שליח של הקדוש ברוך הוא. לכן תלמידי חכמים נקראים בחז"ל מלאכי השרת. תלמיד חכם אמיתי, הוא מרגיש שהוא מלאך, הוא שליח. אין לו אישיות משלו. הוא לא בא להראות, אני אומר, ואני מסביר, והדרך שלי, והשיטה שלי. מה שהשם נתן לי, עם זה אני משתדל לעבוד אותו. בלי קשר שזה אני. כך השם שלח אותי. ואז כשמרגישים כמו מלאכים, אז אין מחלוקת. אם יש מחלוקת, זה בשביל לברר, בשביל לפסוק הלכה. אבל לא בשביל להגיד אני. לא בשביל להגיד אני זה לא אתה, אתה זה לא אני. אין אני ואתה. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו עובדים את השם, לכולנו יש שליחות אחת, מטרה אחת, למלא בעולם הזה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ממילא אין מחלוקות. אבל אם אין ריבונו של עולם מול העיניים שלנו, אין שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז הכל מלא חילוקים. אז בעם ישראל יכולות להיות סכנות גדולות מאוד של פלגנות, של מחלוקות, של שנאה, של רוגז, יותר מאשר בכל עם ועם. אותו דבר שקודם היה לנו מתנה גדולה ואור גדול, שריבונו של עולם נתן לנו את הכוחות של כולם, יכול, אם אנחנו לא נהיה ראויים לזה, להפך להיות חלילה לרועץ. זה יכול להפך להיות מקור לרוגז, לשנאה, למחלוקת, להתנגדות. כשאם זוכים, אז אנחנו זוכים להיות ביחד, ויש לנו אורות שהכל נמצא בתוכנו. לא צריך לחפש במקומות אחרים. קרחה דקולה בה, ממנו מלכה, ממנו כהנה. נמצאים אצלנו נביאים וכהנים וחכמי ישראל ובית שמאי ובית הלל, וזה מתנה שיש לנו גם את אלה וגם את אלה. כולם מאירים, כל אחד באור שלו, ויש לנו את כל האורות שבעולם. כשאנחנו זוכרים שאנחנו עומדים לפני השם. כמו שחזר אומרים, אם הרב דומה בעיניך כמלאך, ילמדו תורה מפיו. מה זה מלאך? שכל מה שהוא עושה זה בתודעה של שליחות. שהוא עושה את רצון השם, לא את האני שלו. ואז ישראל יכולים לזכות למדרגה עליונה מאוד, אם זוכים להיות קשורים עם התורה. התורה היא האור שהופך את כל העולם לאחד. כשמשה רבנו עלה לפני מתן תורה, עמדו מלאכי השרת ואמרו לריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר לו הקדוש ברוך הוא להחזיר להם תשובה, ואחרי שהחזיר להם תשובה, אחרי שקיבל את התורה, מיד נעשו לו כל מלאכי השרת אוהבים, וכל אחד ואחד נתן לו מתנה. לא רק שלא התנגדו, כעת כל אחד ואף מלאך המוות נתן לו מתנה. שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. ואף סוררים לשכון יא אלוקים. אפילו הסוררים, מי זה הסוררים? מלאך המוות. גם הוא הצטרף לאותה עבודה. כולם מסביב למשה רבנו. ברגע שיש תורה, שיש אור גדול, אין התנגדות. כל המחלוקות נעלמו. המחלוקות יכולות להיות רק כשאין תורה. וכשאין תורה, תורה של לימוד תורה בשלמות. כן. מי אמר שזה הפירוש? שזה לעמוד על הדעה? וכן ונותר כנחש, הכוונה היא למי שפגע בכבוד התורה. לא לוותר על זה. לא, לא, זה קנאה לכבוד התורה. ושיש קנאה לכבוד התורה, אז אנשים מרגישים שזה עבודת השם, אז הם מורידים את הראש. אולי בהתחלה הם לא מאמינים, הם חושבים שהוא מקנה לכבודו. אבל כשמבינים שזה קנאה לשם שמיים, עד רבה. בשעת לימוד, בשעת ברור, זה אסור להיות מחליקים את הדברים. צריך לברר כל דבר. יש רמב"ן שכותב תשובות להשגות של הרייבד כנגד הריף. אז הוא כותב שם, שמזכיר בשם השם, שכשאני כותב, הקולמוס רועד לי בין הידיים וכל ברכיי נוקשות. שאני יודע על מי אני הולך לחלוק. ואף על פי כן, לכבודו של הריף, אני לא אוותר. אני נלחם, גם שזה קשה לי, כי אני יודע, זה מסוכן מאוד. אני יודע שהרעבד הוא מלאך. כן, אני נכנס כאן למקום של אש. אבל כשפוגעים בריף, אני לא אשתוק. גם אם זה קשה. כן, ואז יודעים להכיר טובה, ואף אחד לא שונא את הרמב"ן, ולא חושב שהרמב"ן הוא לא מכובד, ולא יודע להתנהג. יודעים שהוא מלאך אלוקים. כן, אז זאת הנקודה כאן, של מה שבונה את ישראל ומציל אותם מהמחלוקות, ולא רק מציל אותם, אלא נותן להם כעת את המתנה הטובה, שהשם נתן בהם את כל האורות הגדולים שיש בכל העמים, שלא צריכים, אנחנו לא זקוקים לכל העמים. הכל נמצא אצלנו. זה על ידי הקשר לתורה. מזה אנחנו מבינים כמה זה מסוכן כשאנחנו מנסים לבנות את עצמנו בלי תורה. כשכוחות שלנו מנסים, כל אחד ואחד להתייצב בפני עצמו, בלי המשמעת לתורה. אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו נחלה את עצמנו. במלחמת הבית השני, כשנחרב הבית השני, זה הייתה מלחמת אחים בין הקנאים. היו כל מיני קבוצות של קנאים, את הקבוצה של יוחנן מגוש חלב, את הקבוצה של בר גיורא, וקבוצה שלישית. ואחרי שהגליל נפל בידיים של הרומאים, אז כל הכוחות של הקנאים הגיעו לירושלים. ושם היה מאבק על השלטון. מי יתפוס את השלטון על ירושלים? מי ינהיג את המלחמה נגד הרומאים? אז בהתחלה, אספסיאנוס, שר הצבא של הרומאים, רצה לכבוש את ירושלים, ואז נודע לו שהיהודים נלחמים בינם לבין עצמם. אז הוא הפסיק את המלחמה. הוא ניתן להם שהם יגמרו את עצמם. והם שרפו את כל האוצרות של המזון. כמו שחזר אומרים, היו אוצרות של מזון ל-21 שנה. שרפו הכל. הרגו אלפים ורבבות. הכוח מאוד נחלש. אחרי שנתיים, שלוש של מלחמת אחים פנימית, כשהוא עומד על הר הצופים ורק מסתכל, אחרי זה הוא בא למלחמה. אז כבר התאחדו, אבל זה היה מאוחר מדי. אז הם הבינו שזה מסוכן מאוד, קרתו ברית, אבל זה כבר היה מאוחר. לפני זה נרצחו אלפים ורבבות. אוכל לא היה, היה רעב בירושלים, רעב איום ונורא. ומי גרם את הרעב? הם. כי כל אחד רצה לשלול את האוכל מהאחרים, כדי שלא יתחזקו יותר ממנו, וזה הרס אותם. כן? ואז רבן יוחנן בן זכאי עזב את ירושלים, הוא הבין שאין דרך להמשיך. ככה סכנה, כשלא מקבלים מרות של תורה, אלא כל אחד הוא מבין יותר, הוא לא צריך שיגידו לו. אני זוכר שהייתה פעם אספה של מפלגה דתית, ואמרו שם שלא צריך לשמוע לרבנים. אנחנו לבד מבינים, רבנים שואלים רק בהלכות, אנחנו לא צריכים לשאול אותם. יש מצב כזה, זה מסוכן מאוד. אז הכל מתפלג והכל נהרס, כי עם ישראל הוא עם מאוד מאוד חזק, ולכל אחד יש כוח. וטעות לחשוב שאנחנו כמו גויים, שיש כוח אחד שמתחזק ואחרים חלשים, והחזקים ישתלטו וזה יהיה בסדר. כולם חזקים. בעם ישראל לכולם יש כוחות. והכוחות האלה, אם הם לא מתאחדים, הם הורסים אחד את השני. וזו סכנה איומה ונוראה. והפתרון הוא רק על ידי תורה. רק על ידי קבלת משמעת עליונה של ריבון העולמים. זה נותן את היכולת לעבוד ביחד. לדעת שיש מעל כולנו. יש שלטון אחד, יש מרות אחת שכולנו ממושמעים לה. וזה עוזר להכפיל את הכוחות שלנו. כי במקום שהכוחות שלנו יחלו אחד את השני, ולכל היותר יש לכל אחד מאיתנו רק את הכוח הפרטי שלו, ואתה אנחנו הרבה יותר חזקים. יש לנו את הכוחות של כל הכישרונות, של כולם, וכולנו ביחד, מסביב לנשמה אחת שמחיה את כולנו ונותנת בנו עוז ותעצומות, שלעולם לא יהיו בכוח פרטי אחד. כשישראל מאוחדים, יש בהם שכינה. לגויים לעולם לא יהיה דבר כזה. וכשיש שכינה, אז מתגלים כוחות שהם מעבר לטבע, מעל הסדר הרגיל. וזה על ידי התורה. התורה היא הדבר שמאחד את כולנו. אולי לפי זה אפשר לפרש, ויחן שם ישראל נגד הר כאיש אחד בלב אחד בגלל התורה. זה לא רק שבזכות האחדות קיבלו תורה, אלא כשהכירו שהולכים לקבל תורה והולכים לקבל את המלכות של השם, ידעו שכמו שכותב הרמב"ן, שהם ידעו כל הזמן שעוד מעט הולכים לקבל תורה, לכן התכוננו לזה. כשהגיעו להר סיני וידעו ששם הר האלוקים, אז ידעו שכאן הולכים, עומדים מול ריבונו של עולם, מיד פסקו כל המחלוקות. נגיע לפסקה שנייה. כן, אם יש מחלוקת בכל דבר של תורה, הדרך של התורה היא שהגדולים יושבים ביחד וכל אחד ואחד אומר את הטענות שלו ואת ההסברים שלו, ומסתם לכל אחד יש איזה צד של אמת, אף אחד הדברים שלו הם לא שקר גמור, ואז יש הצבעה ומחיים על פי הרוב. אלוקים ניצב בעדת אל. כשישראל יושבים ביחד יש השגחה אלוקית, ישם ישמור רגלך מלחת, כמו שכותב הרמב"ן והרשב"א על כי יפלא מיוחד דבר, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם, על פי הדבר שיאמרו לך תעשה, לא תסור, כי אלוקים ניצב בעדת אל. ברגע שישראל יושבים ביחד ומבררים על פי תורה, השם לא ייתן שיהיה כישלון, ואז מה שיקבלו הרוב, זאת תהיה החלטה שכך צריך לעשות. ולא צריך לפחות מזה. אם יש אנשים פוחדים לשב יחד עם החרדים, החרדים יהיו הרוב, אנחנו נפסיד. לא לפחות. אסור לפחות. אם אנחנו מאמינים בשם, אנחנו מאמינים שהאמת תנצח. ואם השם ייתן שככה זה יהיה, זאת האמת. סליחה. תלמיד חכם מדבר שלא כהוגן, אז אמר הרב צבי יהודה זצ"ל שבזה היו נבחנים תלמידי חכמים, זה אחד מקנה מידה שלפי זה מתרחקים, צריך להתרחק ממי שלא מדבר יפה, צריך להתרחק ממנו, לא לבזות אותו, לא לרדת שאז גם אנחנו עושים אותו דבר מה שהוא עושה. יכול להיות שזה טעות זמנית שלו, יכול להיות שזה חולשה, אולי דבר שהוא לא תיקן לפני שהיה תלמיד חכם, יכולות להיות כל מיני סיבות, אבל עדיף להתרחק, לא להיות בסביבה שלו. מה זה? כן. אם יש תלמיד חכם שמסוגל להגיד מילים של חירוף וגידוף, צריך להתרחק, לא לעמוד לידו. הספרים שלהם היום כבר קנאתם, גם שנאתם כבר עבדה. הכל בשמיים, כבר הם עשו שלום. אבל אם תראה דברים של קנטרנות וזה, לא לקרוא את זה.
אני באמת חשבו שאתה עושה בסדר.
זה לא חשוב, ואם זה המנהגיות אישיות. בין כך ובין כך, דברים שנאמרים שלא קשורה, לא צריך לשמוע. לא לשמוע ולא לראות. אין ספק, וזה כותבים היסטוריונים, שזו הייתה אחת הסיבות הרציניות ביותר להשכלה ולכל הפריקת עול שהייתה ביהדות אירופה. המחלוקת הזאת, ואחר כך גם מחלוקת בין חסידים למתנגדים, זה מאוד מסוכן. מחלוקות, יש בהם דברים טובים שמבררים את האמת, אבל כשלא יודעים לשמור על הגבול ומתנהגים בצורה קשה, זה מסוכן ומזיק מאוד. ראינו ששנאת אחים הביאה לחורבן הבית השני, ראינו מה שדברים, מחלוקות קשות, איך שהם הרסו את עם ישראל. זה מהדברים הכי קשים לעם ישראל, המחלוקת. אנחנו מאוד מאוד להיזהר מזה. אפשר לחלוק בדברי תורה בצורה הגונה, מכובדת. לכבד את הדעות, אבל להגיד, פלוני הוא לא רב, הוא לא תלמיד חכם, אפשר לקרוא את הדברים שלו. זה לא עולה על הדעת. אז להתרחק מהם. מי שחושב ככה על דברי תורה, זה מראה שהוא לא תלמיד חכם אמיתי. יש כאן חיסרון. כן. שיכנס. כן. נו. הרב מתכוון כאן, ואפשר לראות את זה לפי הסיום שלו, מה שהוא כותב בסוף, מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל. הביטוי הזה, עוקרים בית ישראל, זה ביטוי שמקורו בזוהר, בתיקון הזוהר. שם כתוב שאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אבל הקרב יפסיק. התיקון הזה אומר, הקרב זה עקר בטא, עקר בית. הקרב זה אותיות של מי שעוקר את הבית. נחש זה יצר הרע. יצר רע אפילו עם עבודה זרה. זה מישהו שיש לו יצר רע בראש. הכוח שלו בראש. הנחש נושך בראש. והקרב בזנב. הקרב הוא מי ששונא יהודים. מי שרוצה להזיק לעם ישראל. מישהו כזה הוא לא בכלל ישראל. הוא יוצא מהכלל והוא איתו אי אפשר לעשות שלום. אם מישהו מדבר על עבודה זרה, על כל הקלקולים, עדיין הכוח המאחד של ישראל, שבשורש של ישראל הם תורה, כל אדם שאכפת לו מעם ישראל והוא דואג לכבודם ואכפת לו מצרתם, אז גם אם הוא כרגע מדבר על עבודה זרה, בפנימיות שלו עדיין האור של התורה מאיר. מי שהגיע למצב שהוא שונא ישראל, משתף פעולה עם שונאי ישראל, הוא נקרא הקרב. וזה נקרא עקר בית, שאיתו אין עסק. כן, כמו המינים שכותב הרמב״ם, שבשעה של עם ישראל היו צרות, הם שיתפו פעולה עם האויבים. הנוצרים הראשונים, כשהייתה המלחמה על בית המקדש, הם שיתפו פעולה יחד עם הרומאים. הם לא הרגישו שהם שייכים לנו. מצב כזה, זה אבוד. זה מראה שהאור של התורה נעלם ממנו. כל זמן שהאור של התורה קיים, יהודי לא יכול לשנוע יהודי עד הסוף, או את עם ישראל. כשהוא הגיע למצב שהוא כבר שונא את עם ישראל ומשתף פעולה עם גויים כנגד העם היהודי, ובגדר של הקרב, כן, איתו אין תקנה, לא על ידינו. טוב, נקרא את הדברים בפנים. כן. נכון. נו. זה קצת גדר של מינים, כן. אצל מעטים.
כן, בגלל המעטים.
כן. נכון. נכון, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות שחלק מהם מוטעים, אולי חלק לא מוטעים, והם עושים את זה בידיעה. יש כאלה שהם חושבים שהגויים מסכנים ואנחנו בעמדה של כוח, אבל יש כאלה שהם שונאים בעצם. ואותם מעטים הם... נכון, אבל יש כאלה שיש להם שנאה לעם ישראל, שהם משתפים פעולה עם שונאי ישראל בידיעה ובכוונה לשמוע. מה? נכון. לא. לא, כי התורה שלו זה תורה של דואג האדומי, התורה מהשפה ולחוץ. ריבוי הציוונים השונים שמתחלקים בעמים רבים כלולים בישראל ביחד, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים, מתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד בלי להתערב בין העמים. עם לבדד ישכון מתי? כשישראל בשלמות, אז הם לא צריכים את העמים, כי יש להם את כל האוצרות שלהם, בין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. קרחה דקולה בה, ממנו כהנה, ממנו נביאה, ממנו שרה, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד. קרחה דקולה בה זה דרשה של חז"ל שנמצאת על הפסוק יכוננהו, כן, איך? לא, זה בוננהו. יכוננהו על במותי ארץ. יכוננהו מלמד שהקדוש ברוך הוא הכין כונניות בישראל שישלים בהם כל צורכם, ממנו כהנה, ממנו נביאה, ממנו מלאכיו. שם זה במדרש על האזינו, והפסוק ממנו פינה ממנו יתד זה פסוק בזכריה. התורה כולה שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חיה את הכלל כולו ואת כל פרטיו. הרי התורה בעצמה היא כוללת הכל, התורה היא יסוד בריאת העולם, אז לכן בתורה נמצא השורש של האחדות. היא התריס בפני הפירודים מכל שינויי הדעות והדפוסים בכמה עניינים רוחניים וחומריים, מופיע על ידה הטוב הכללי. הנה בתורה יש מצוות לתת לכהנים תרומות, ויש גם הגבלה שאתה לא יכול לעשות את כל הדגן שלך תרומה, כן? אז יש צד של נתינה לכהנים, יש צד של הגבלה של כהנים. כהנים אין להם אדמה, אין להם שדות בארץ ישראל. יש מלכים, התורה נותנת כוח למלך, אבל היא גם עוצרת את המלך. לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, לא הרבה כסף וזהב, לא הרבה לו מאוד. התורה נותנת לכל כוח וכוח, כמו שמכירים בספר הכוזרי, נותנת לכל כוח וכוח את ההתייחסות אליו, את ההתחשבות בו, אבל היא גם שמה לו גבולות, שהוא לא יתפשט מעבר לגבולות שלו. מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה. והנפש אשר תעשה ביד רמה את השם הוא מגדף ונחרטה. כי דאמרה ברוריה למינה, רוני עקרה שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו. הוא שאל אותה, רוני עקרה לא ילדה, מה עקרה צריכה לשמוח? אז היא אמרה שלא ילדה בנים של לגיהנום, שבישראל אין ריבוי של האמינות. אנחנו יודעים שבהתחלה האמינים הראשונים, הנוצרים, היו בתוך ישראל, וניסו להיכנס לתוך עם ישראל, ועד שהם התייאשו, ואז הם עזבו את עם ישראל והלכו להשפיע על הגויים. אז הנצרות התפשטה בין הגויים. בהתחלה, במאות שנים הראשונות, הנוצרים הראשונים ניסו להשפיע על ישראל. הם היו עדיין משתמשים בשבת שלנו וברית מילה כמו ישראל, היו שומרים את כל המצוות רק שהם מאמינים באותו האיש, וזאת הייתה סכנה יותר גדולה, שבתוך ישראל יש יהודים כאלה, זה היה יכול לגרור חלקים גדולים מעם ישראל. אבל בסוף ברוך השם ראו שזה לא תופס, אז החליטו לפרוק כל מצוות, ביטלו את המילה, אמרו שמספיק מילה של הלב, העבירו את השבת ליום ראשון, וביטלו את את השמירה של המצוות של השבת, וככה עם ישראל השתחרר מהם ויצא לנו טובה. זה רוני הכרה לא ילדה, שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו, שמעם ישראל ניצל, שלא צומחים בתוכו כן, גידולי פרק האלה של המונים, של היו יכולים לתפוס שבטים שלמים, ובזה עם ישראל ניצל מהמינות. וזה העניין של הקרב. הקרב הוא רומז למינים. נחש רומז לאפיקורסים, רומז לכל מיני שלילות אחרות, שבזה עדיין, או מבאר התיקון הזו, הנחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה זה לא יפסיק? כשאדם מתפלל בעמידה, ונחש כרוך על עקבו, הכוונה היא כשאדם יש לו קשר עם ריבונו של עולם, גם אם יש נחש, גם אם יש שירורי כפירה, גם אם יש עבודה זרה, זה לא מפסיק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. אבל אם יש עקרב, מי ששונא את בית ישראל, עקר בית, זה מפסיק. אז זה גורם להפסקה של הקשר עם ריבונו של עולם. מה? כן, כן, בית זה עם ישראל. שריבוי הכוחות יפה הוא לאומה בהתאחדם בשורש קיומה בתורה. שורש קיום האומה זה בתורה, כמו ששורש התורה ביחד, כמו שהזכרנו, שם השם, שם שמחבר את כל השמות והמקור של הכל, שאיתו אין מקום של רבים, אלא הכל נשמע אליו, ומתוך זה יש עולם אחד.